אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אנחנו בשעה השנייה. אנחנו עם אסנת קידר, שיח זוגי של אסנת ונתנאל על הבמה, שמדברים על זוגיות בצל, עם, תת כל מילה שאני מנסה להגיד כאן, אני לא בטוחה שהיא מדויקת, כאילו, על חיים, הורים לשישה ילדים, שמדברים את הזוגיות, כשיש מגיעה הביתה, איזושהי התמודדות נפשית, אצלכם זה דיכאון.
כן.
על הצד האחד, על הצד האחר, והתחלנו בסוף השעה השנייה, הראשונה, הקודמת, לדבר. משהו שהתחלנו להגיד שיש כל כך הרבה דברים להגיד עליו, על הביחד נס הזה, ואמרת בסוף השעה הקודמת שלפעמים שואלים אותך מה שלומך, ואת לא רוצה לבאס את האחר, אבל זאת האמת. פשוט רע.
ושוב, יש לי קצת בעיה שאני תמיד חייבת להגיד מה שיש לי בפנים, ולהיות אמיתית עם עצמי, ולהיות אמיתית כלפי האחרים.
אולי כי נמאס כבר. תת, כאילו, we're fed up.
כן.
בשביל לחיות חיים
כן,
כפולים.
כן, וגם נראה לי אני כזאת פשוט.
נהדר.
יש לי כל כך הרבה דברים להגיד על מה שאמרת מקודם.
זכיר לי מה אמרתי.
על מדדים במחלה הזאת. אם רואים את זה פיזיולוגית או לא רואים.
תגידי על זה משהו.
אז אני אגיד שבעצם המחלה הזאת זה ניסוי וטעייה. אם באים למחלה רגילה ויש מדדים של בדיקות דם, של לחץ דם, של לא יודעת, אק"ג, כל מיני דברים כאלו, אין שום דבר, הכל יכול להיות מושלם. הכל מסתמך על, בעצם על תשאול של החולה. שגם פה אני אומרת לחולה, ואני לא בטוחה בכלל שאני מהחולים בדיכאון, כי, כי אני אומרת לעצמי, את סתם מאשימה את עצמך, את סתם הבאת את זה על עצמך, זה לא באמת. זה איזושהי מניפולטיביות. אבל אי אפשר למחוק את מה שאני מרגישה. וכל פעם בתשאול הזה, לפי זה סומכים על זה, ואותו דבר בתרופות, לפי ההרגשה של המטופל, לפי ההתקדמות, לפי השאלות ששואלים אותו. יש בעצם שאלון לפי ספר ההבחנות הפסיכיאטרי, קוראים לו DSM, וכל אשפוז שאני מגיעה, וכל פסיכיאטר, שואלים אותי שאלות, ולפי זה קובעים מה ההפרעה הנפשית.
תראי, אסנת, פה, לפי מה שאת מסבירה עכשיו, אתה חייב להיות כן ואמיתי עם הרופא שמולך.
לגמרי.
כי אחרת הטיפול, גם ככה הוא קשה לנתינה ולקליעה בול. אז אם אתה לא תשתף פעולה, זאת אומרת, אתה מתחיל להתרגל לדבר את האמת הזאת, כי אחרת אתה מזיק לעצמך.
כן.
ברפואה לזה.
כן. זה הולך רק עם אמת. אי אפשר אחרת. ושואלים שאלות שלפעמים אני עונה עליהם לא, כי אין לי את ההפרעה הנפשית הזאת, יש לי משהו אחר, אני חושבת. בתוך כל הדבר הזה, הלחם והמים שלי זה לא התרופות. הלחם והמים שלי זה הטיפול הפסיכולוגי, הטיפול הפסיכותרפי, זה הצלת נפשות מבחינתי.
מה דיבר אלייך, איזו שיטה?
אני חושבת שלפסיכולוגית שלי, אגב שדיברנו מקודם על הפסיכולוגית שהיה לי איתה ממש קליק, מהר מאוד, היא פתאום עזבה לי רילוקיישן.
בחול?
כן, תוך חודש היא אמרה לי, ושוב הקדוש ברוך הוא שלח לי, אני אומרת שליחים נאמנים כל הזמן, הוא שלח לי את הפסיכולוגית הכי טובה שהיא יכולה להיות, שהכי התחברתי לה, אני כבר אצלה 3 שנים, אני גם מאוד תלויה בפסיכולוגיות. אני מאוד קשורה אליה, אנחנו נפגשות 2 פעמים בשבוע, ושם אני באמת מרגישה הכי בטוחה, ושאני יכולה להגיד את הכי אמת שלי, וכל פעם אני מגלה עוד ועוד צדדים באמת הזאת. וכשאני מדברת על שליחים נאמנים, זה גם במחלקות פסיכיאטריות, וצוותים מדהימים, שאני כבר לא זוכרת מה שאלת אותי אולי.
גם אני לא, מה זה משנה? תגידי, יש לי שאלה רגע. אני לא שואלת עכשיו על הילדים, כי לא מתחשק לי לשאול עליהם, כי אני מתמקדת עכשיו במחשבות הזוגיות. האהבה, הביחד, הדיכאון תופס המון מהשיח, כבר נגיד שיש אפשרות, ויש, כי נתנאל ואת, זה דוגמנות לעניין הזה, מתישהו השיח על הדיכאון, או על לפני ההליכה לפגישה אצל הפסיכולוגית או הפסיכיאטרית, או ברור שזה הדיבור כשזה קורה, אבל בתוך אהבה, בתוך יחסי ביחד, יש עוד חלקי אהבה?
ברור. קודם כל בתוך התקופות הקשות זה בעיקר הנושא המדובר, אבל יש עדיין ילדים ויש עדיין חיים, ומדברים על הכל. ויש גם דברים, זאת אומרת, אנחנו מנסים להמשיך את החיים כמה שיותר רגיל, כשאני לא בתוך השפוזים, שזה לא הרבה, נגיד, בשנתיים האחרונות. יש כל הזמן שיח על כל מיני דברים. אני עכשיו בתקופה מאוד מאוד קשה. אגב, המופע הזה, שבעצם הוא נולד לפני כמה חודשים, שנתנאל הציע אותו, ואני בהתחלה נבהלתי ממנו מאוד, ואז זה התחלף.
מה, ספרי איך זה הייתי. היה? מה, הוא בא ואמר לך, בואי נעשה מופע?
היינו באיזושהי נסיעה, והוא אמר, מה את אומרת? אני חושבת שאולי זה אחרי שהקראתי לו קטע מהמחברת, או שדיברנו על משהו, והוא אמר, חשבתי על זה שאולי נעשה הופעה, אני מאוד נבהלתי, אמרתי לו בהתחלה לא, ואז זה התהפך. לא שהוא לא אמר לא, אבל הוא קיבל קצת רגליים קרות, וניסה למשוך את זה, ואני... בגלל שאני בתקופה כל כך קשה, אמרתי לו, צריך להקות על הברזל בעודו חם, זה משהו שיכול, חוץ מהשליחות המאוד מאוד מאוד חשובה, שכל הזמן חשוב לי, שזה גם חלק מהטיפול, גם בשבילי זה חשוב, כי זה איזשהו פרויקט, אני חיה מפרויקטים, מבחינתי איזשהו פרויקט, שאני רוצה להשקיע בו את המאמצים, והוא ייתן לי משמעות, במיוחד כשאני לא עובדת עכשיו. אז יש שיח כל הזמן על הכל, בתקופות קשות זה בעיקר על זה, ואז הרבה פעמים יש שאלה כזאת שעולה גם מנתנאל וגם מהמטפלים, אומרים לי, את בגלים. אותי זה הרבה פעמים מעצבן, כי אני אומרת, אני לא בגל, אני מרגישה שאני כל הזמן בעלייה, כאילו בהחמרה של המצב ובהידרדרות של, של ההרגשה, כאילו של על הקצה הזה. כשהם אומרים גלים, אז אני הרבה פעמים אומרת, פעם ראשונה אמרתי את זה לנתנאל, הוא אומר, אבל את לא יכולה לזכור את הימים שהיו טובים? אמרתי, אני מצליחה לזכור אותם בשכל, אבל לא בהרגשה. זה כמו שיגידו לך ביום כיפור, אתה זוכר איך היית סווה? לא, כי אתה מרגיש את הרעב עכשיו, אתה יודע שפעם היית סווה, אבל אתה לא יכול להרגיש את זה. אז את שואלת אותי על זה עכשיו, אני אומרת, עכשיו אנחנו בעיקר מדברים על זה, כל הזמן. במיוחד שאני הרבה במיטה, או נכנסת ויוצאת מאשפוזים. משהו, הרבה פעמים אנחנו יכולים פתאום ממש לצחוק, או ליהנות, או לצאת לבלות. זה לא יהיה כמו פעם. אבל יש רגעים שאולי קצת כן.
תקיתי, אסנת, המרכז בזוגיות כזאת, נהיה האדם שהולך לאשפוז, שחוזר, שמספר, הדוגמה הזאת על יום כיפור היא... היא מדהימה, כי היא כל כך ממחישה, למי שלא, קשה להבין, למי שלא לא חש את זה, כאילו. אז מצד נתנאל, מצד בן הזוג, ההבנה, כמו שאת אומרת, התיקוף של הדבר, כן, זה מה שאת מרגישה.
זה המילה שלמדתי, לתקף. זה המילה שממש למדתי, כי חוץ מלהכיל, צריך לתת לדבר הזה תוקף.
וואלה, הוא נתן את תוקף.
לגמרי.
קדושת המצב.
לגמרי. ושיתנו לזה תוקף כמו מחלות אחרות, ושיתנו לבית חולים פסיכיאטרי. תוקף אחר, זאת אומרת. היום מחלקות הפסיכיאטריות, אנשים מדהימים, באמת באמת עושים עבודת קודש, כל פעם אני נתקלת בעוד ועוד ועוד. אבל תיכנסו למחלקות פסיכיאטריות, הם נראות במצב הכי רע שיש. זה לא מקום שמנסים, חוץ מבאמת... בבית חולים העיני הישועה שניסו לעשות את זה באמת כמו מחלקות אחרות ואפילו יותר מזה.
היית מחלקות, שם גם?
כן, זה היה האשפוז הראשון שלי. אגב, אני יכולה לדרג בדיוק את המקומות.
זה כמו לידות, את יודעת, כל פעם שעלתי רציתי לגוון, כאילו לראות איפה פה, עכשיו, מה התנאים? אז אתה משוטט לך בבתי החולים בארץ.
האמת, אם זה בסדר להגיד, אני מקווה שזה בסדר, בית חולים שאני חייבת לו הכי הרבה, ושאני מרגישה שהיה לי הכי טוב בו, זה בית חולים איכילוב, שיש שם צוותים מדהימים, שגם שם יש אג'נדה, שזה מחלקה פסיכיאטרית בתוך בית חולים, ליד מחלקות פנימיות, ליד מחלקות אחרות, כי זה מחלה כמו כל דבר אחר. מאוד אהבתי את הגישה הזאת. בכל זאת, אתה נכנס למחלקה הזאת, וזאת תהיה המחלקה הכי מוזנחת שיש.
אוי.
זה לא יהיה כמו מחלקה אונקולוגית, שמנסים כל הזמן לשפץ, וגם יש המון תרומות. זה לא ככה. אפילו לא בבתי חולים פסיכיאטרים. זה מקומות מאוד מאוד עזובים. עם 140% תפוסה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לבתי חולים, בתי חולים פסיכיאטרים יכולים לקבל, זה קצת משתנה עכשיו, אבל הם יכולים לקבל רק לפי אזור הרישום, אלא אם יש מקום, וכשאני רוצה להגיע לבית חולים מסוים, אז אומרים לי, את לא יכולה, כי יש פה 140% תפוסה, זה המון. אני קצת אספר אם זה בסדר על מחלקה פסיכיאטרית, איך זה נראה?
בטח, בטח.
כי חשוב לי מאוד שידעו מה זה המקום הזה, שוב, זה לא בית משוגעים, לא אנשים מטורללים, זה אנשים כמוך וכמוני, אבל זה כן חוצה מגדרים וחוצה מגזרים. הרבה פעמים, בעצם בית חולים פסיכיאטרים או בתים מאזנים.
תסבירי מה זה בתים מאזנים, כי יש כאלה שלא יודעים. אוי, נפל פה משהו.
בית מאזן זה חלופה לאשפוז פסיכיאטרי, שהמטרה שלה זה גם להחזיר את האדם לתפקוד, וגם לתת לו כמה שיותר טיפולים, זה 24/7 כל הזמן. אם זה לא טיפול, אז יש שם מדריכים ומלווים, שכל הזמן, זאת אומרת שאפילו באמצע הלילה, כשאתה בקושי הכי גדול, אתה יכול לבוא ולדבר איתם. מקומות מדהימים. וזה בעצם באמת כמו משפחה אחת גדולה. וגם מחלקה פסיכיאטרית, זה גם ככה. חולקים גם בבית מאזן וגם בית חולים פסיכיאטרי, חולקים את החדר לא עם וילונות. לא כמו מחלה רגילה, אלא 3-4 נשים ביחד. בחדר, שלפעמים זה נורא קשה, אבל אתה מבין מה עומד מאחורי זה, זאת אומרת, זה ההרגשה הזאת שצריך לדבר אחד עם השני, ולחזור לאינטראקציות חברתיות. ושם זה קל.
בבית המאזן.
גם בבית המאזן, וגם בבית חולים פסיכיאטרי, כי היום במחלקה פסיכיאטרית בעצם מורכב מטיפולים אישיים וקבוצתיים, שוב, כל בית חולים ברמה אחרת.
תסבירי על הבית המאזן, זה לפעמים פרטי ולפעמים שייך אל?
זהו, אז זה בתים פרטיים, אבל יש הסדרים דרך הקופות. אז אני בעצם מגיעה לשם, זה המון כסף הדבר הזה, אבל אני מגיעה לשם ולא משלמת כלום, כי בעצם אני עושה את זה דרך הקופה. זה בין חודש לחודשיים. בכלל, אשפוזים פסיכיאטרים, המינימום זה 3 שבועות. כשאני נכנסת לטיפול קבוצתי, טיפול אישי זה מאוד ברור, ואני ממשיכה את מה שאני רגילה אליו, אבל כשאני נכנסת לטיפול קבוצתי, ומישהו נכנס, גם יכול להיות שפעם ראשונה הוא הגיע היום, וגם הוא יכול להיות חילוני, ממקומות שאני בחיים לא הייתי חושבת לגור בהם, או הפוך, הוא לא היה חושב לגור איפה שאני גר, והוא יגיד איזה משפט, ואני אגיד, סוף סוף מישהו מדבר את המילים שלי, וזה גם קשה לצאת ממקום כזה, כי פתאום אתה בעולם שכולם מרגישים את אותו דבר. ויש מושג בבתי חולים פסיכיאטרים, וגם בבתים מאזנים שנקרא הדלת המסתובבת. שלא רוצים להיכנס לזה שאדם יצא וייכנס משפוזים. ואני מבינה את זה מאוד. אבל בתוך תוכי, לא בתוך תוכי, אני גם אומרת להם את זה. אבל אתם גם לא מבינים אותי. כי אני זקוקה לזה, אני צריכה את זה. מבחינתי עכשיו בין אשפוז שהייתי בו, ועד בית מאזן שהייתי עכשיו לפני חודש שיצאתי ממנו. חצי שנה לא הייתי באשפוז, זה הישג מבחינתי.
וואלה.
כן, אני זקוקה לזה ואני צריכה את זה.
אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה, אני אשאל אותה ונצא לפרסומות ונשאיר בכוונה את המאזינים על הולד. בימים שבבית, לא בבית המאזן, את יודעת מה, לא משנה מתי. הרי נתנאל בא לבקר אותך. גם הילדים?
זה מאוד מורכב איפה ומה. כל אחד יש את הכללים שלו. מחלקות פסיכיאטריות בדרך כלל לא מכניסים את הילדים, ואז אני יכולה לצאת, להיפגש
לחצר
איתם.
לחצר לה.
בבתים מאזנים זה מאוד תלוי מה הכללים, נגיד בית מאזן שהייתי בו בקיסריה, אז שאני מאוהבת במקום הזה. שבועיים ראשונים בכלל בכלל אסור לפגוש את המשפחה, חוץ מיום שישי שהם יכולים לבוא לבקר. ואחר כך זה פעם בשבוע כשאני חוזרת הביתה. אז אי אפשר להיכנס למקום הזה, גם בשביל לשמור על המטופלים האחרים.
נכון. אז השאלה שאני משאירה אותה ככה, כמו cliffhanger ככה, זה שאני חושבת על הזוגיות, על, ה, על, ה, על, ה, על הספקט הזה, המון עיסוק של נתנאל, בטח ברצון שאת תרגישי טוב, ושהבית יתפקד, גם אם זה כלים כביסה, ומה שלום אימא, ושאת תהיה בסדר, מה קורה, אני יודעת שצריך לשאול את זה אותו, אבל הוא לא פה עכשיו, מה קורה עם, עם, עם התחושות של בן הזוג, זאת אומרת, לפעמים כשהכל רגוע, בתקופות טובות, להתעניין בעולם הפנימי שלו,
אני משתדלת, גם בתקופות הקשות, אני משתדלת כמה שיותר.
זה באמת מעניין אותך, או ש...
לא, זה באמת מעניין אותי.
בסדר.
זה באמת, באמת מעניין אותי.
אז נעשה הפסקת פרסומות ונחזור, כי זה באמת מרתק, כאילו מה קורה לצד האחר, שמאוד אוהב, אבל יש לו גם עולם פנימי משלו.
העולם שלך.
העולם שלך, יאללה, חוזרים אל העולם שלך. אומקה דליבה, פרסומות, אוסנת, מה זה הספר הזה שהבאת ש... אני סתם פתחתי כאן, אבל תסבירי מה זה.
ספר מדהים שיצא לפני שנה וחצי, שישבו הרב יונתן רוזנצוויג. הרב יונתן רוזנצוויג וישב עם פסיכיאטר, ובעצם כתבו ספר של הלכות מתמודדי נפש, על כל גווניהם, כל המחלות השונות, כל ההתמודדויות השונות. הספר הזה הוא הצלה מבחינתי, בכל דבר, בכל מקום שאני נמצאת, בעיקר כשאני נמצאת, לא בעיקר, אבל כשאני נמצאת באשפוזים, זה מאוד מאוד עוזר לי. כי שבתות שם הן לא שבתות, לא משנה איפה אני אהיה, זה אף פעם לא תהיה אותה שבת כמו שאני אהיה, כמו שאני רגילה אליה. ביום יום, גם שבת אצלי. חגים, הכל, איך אתה עושה את הדברים, במה אפשר להקל, במה אפשר להחמיר. אפילו... מה אתה תתפלל, או מה תגיד בטיפול פסיכולוגי, ממש, כל השאלות שעולות לך כל הזמן, נמצאות בספר הזה. בינתיים עוד לא מצאתי משהו שאין לו תשובה פה.
יש פה ממש טבלה בסוף, על כל הפרעת נפש, ושאלות כן. כמו, גם הגדרות של המחלה, אבל גם, גם ענייני הלכה. אני אקריא משהו מכאן, מהעמוד במקרה שפתחתי, מתוך נפשי בשאלתי, והכותרת היא פרק זין, צער, פסיק, צער גדול וצער מועט. מתאים.
כן.
אז התוספות במסכת בבא קמא, מבארים על פי השוואת הסוגיות שם, ובפרק שמיני, כי יש שלושה סוגי צער. אני אמשיך להקריא, ואת יודעת מה קורה לי עכשיו? הדבר הזה שכל פעם את מגלה כמה עומק יש אצל חז"ל, ואיך הם ידעו הכל?
לגמרי.
ואז העולם יכול לטייל לו איפה שהוא רוצה. אבל לא ברור לכולנו שתמיד תרצה, לא תרצה, אתה חוזר לתורה הקדושה.
כן.
נכון?
אפילו לא רק לחזל, לתורה.
לתורה.
ממש לפשט התורה.
אז הנה, יוש לי צורה מורת, כי יש שלושה סוגי צער. א', צער שלא גרם נזק, אף למראית עין, כגון... אולי זה שלא גורם נזק, אף למראית עין כגון, קביעה על ציפורנו של אדם. ב', צער הגורם נזק למראית עין, אך אינו מפחית מערכו של האדם, כלומר, אינו גורם מום משמעותי כגון קביעה על הבשר. ג', צער הגורם לנזק שאף משחית את גוף האדם, כגון קטיעת היד או שבירת הרגל, שזה ודאי גרוע יותר מקביעה או חבורה, האמורים בפסוק בספר שמות, כף א', פסוק כף ה', רבנו יונתן מילוני, אני מקווה שאני אומרת את השם הזה נכון, על המשנה שם, מגדיר את הסוג הראשון של הצער כצער מועט. הוא משמע שהסוג השלישי הוא ודאי צער גדול. אולם, קשה ללמוד מסוגיה זו לנידוננו משתי סיבות עיקריות, וכאן הוא ממשיך ומסביר. ואני חושבת על הצער שאת מדברת עליו, שהוא הצער לחיות בכלל, או תמיד אומרים על אנשים שרוצים למות, שהם לא באמת רוצים למות, הם פשוט לא יכולים לסבול יותר את מה שיש להם.
אני חושבת שהדבר הכי קשה לי כל בוקר זה להגיד מודה אני. זה קשה. וכן, ואני בצער מאוד גדול כבר 7 שנים. שנים שיותר ושנים שפחות. שנים שהיו טובות יותר.
תגידי, נגיד שיש שיעור תורה שאת הולכת אליו, או דבר תורה שאת שומעת, ו... נאמר שם, וואו, איזה חשוב להגיד מודה אני בבוקר, ואנשים, תקשיבי, אנשים באמת, העולם מלא אנשים, מתחזקים מדברי תורה, ואת מחייכת כי את מבינה לאן אני הולכת, ואומרים וואלה, ומודה אני של מחר בבוקר נראה אחרת, וזה נכון, ואת יושבת שם ואת אומרת אותי לא.
חייכתי משתי סיבות, גם כי ידעתי לאן את הולכת, וגם כי התורה היא אור מבחינתי. זה מרים אותי. כמו שאמרתי, אפילו רק פשט התורה. זה נותן לי אור, זה נותן לי כוח. אחד מהדברים שמחזקים אותי. אני יכולה להיות בדאון רציני, ואז פתאום להתחיל לדבר על הפרשה, ולהיות מוארת מזה.
אני מה זה מבינה את זה, יואו. זה מנגן על, 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 על תווים אחרים לגמרי בנשמה.
כן.
כשמדברים על נשמה ונפש ורוח, אז הנפש יש לה פצע. אבל הנשמה אין.
נכון, ואני רוצה להוסיף על הנפש הפצועה, שבעצם כשאנחנו מתפללים תמיד, אנחנו מתפללים קודם כל לרפואת הנפש. אנחנו אפילו, אני עד שזה קרה לי לא שמתי לב, אבל תשלח מהרה רפואה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף. אני לא יודעת כמה שמים לב שבעצם, קודם כל אנחנו מבקשים רפואת הנפש. בפועל אנחנו מתייחסים לזה בדיוק הפוך, אנחנו קודם כל מתייחסים לגוף החולה, והוא יותר נחשב מאשר הנפש החולה.
תגידי, מה מאפשר בתוכך לבוא ולדבר כאן ולעשות את המופע הזה? מה יש בך?
אני מרגישה שאני רוצה לעשות שליחות מאוד גדולה בתחום הזה. וגם כי לנו זה טוב, גם לנתנאל ולי כזוג וגם לי. אני לא יודעת בדיוק מה יותר, אני כן חושבת באיזשהו מקום, אפילו עכשיו כשאני מדברת איתך, שאני שמחה שאני עושה את זה, כדי שעוד אנשים ידעו, כדי שעוד אנשים יהיה להם קל יותר. הרבה פעמים אחרי שאני משתפת אנשים, אז פתאום כל אחד מוציא את החבילה שלו, זה לא חייב להיות אפילו התמודדות נפש, זה יכול להיות כל מיני דברים, כל אחד סוחב משהו. ואני רוצה להעלות את הדבר הזה, כי אין לו מספיק מקום, כי אין לו מספיק לגיטימציה, אין לו מספיק הילה, או לעומת דברים אחרים. וגם...
מה הכי ישמח אותך בתגובות מהקהל?
קודם כל שתהיה עשייה. זאת אומרת, כשאני הייתי, התנדבתי בכיתה י' ב', בקיתנה של עזר מציון לחולי סרטן, ישבו איתנו בשיחה מקדימה, ואמרו לנו שכשאדם חולה בסרטן, כל המשפחה חולה איתו. אני לא חושבת שיש הבדל, יש פעמים שאני לא נמצאת חודש, או חודשיים בבית, ונתנה לעולם שלו, משתנה ברגע, העולם שלו ושל הילדים. ואחי אני רוצה שתהיה עשייה למען חולי הנפש. למען, סליחה, לא חולי הנפש, אלא מתמודדים עם מחלות נפשיות. שיהיה להם את אותם הזכויות הגדולות שאנשים ומתנדבים ועמותות בהמוניהם נותנות, אני רוצה שיהיה אותם גם למתמודדי הנפש. ובמיוחד, במיוחד, למשפחות שלהם. כי מתמודדי הנפש באיזשהו מקום עטופים. המשפחות הם אלו שנשארות לבד. שוב אני אומרת, זה בדיוק העולם של נתנאל, כל פעם כשאני הולכת להשפוז, הוא מרגיש שהעולם שלו נופל, חוץ מהקטעים הטכניים, פתאום אין אמא בבית, אין אישה בבית, והוא חושש, ומצד שני הוא מבין, והוא נותן את הלגיטימציה, ואני לא היחידה, יש עוד הרבה כאלו. ומגיע להם, מגיע להם שיתנו להם טוב, שיעשו להם טוב.
הדמעות בעיניים זה כי תמיד דואגים למי שיש לו קושי, ופה את אומרת הפוך. הקושי שלכם הוא לא פחות נראה. משפחה, חברים, ילדים שלנו, כאילו זה נכון?
כן.
דברי על הילדים קצת.
ילדים הם מתוקים, מדהימים.
מה הם אומרים בכיתה, אמא שלמה?
כל אחד משהו אחר לגמרי. כן. אני יכולה להגיד שבת הקטנה שלנו, כשהיא יודע שאנחנו מתכוננים לדבר הזה, ואז הלכנו במוצש למופע, שיחה, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה, אז היא אמרה, אתם הולכים למופע דיכאון שלכם?
גדול, גדול.
עכשיו זה גם עצוב, כי היא נולדה לתוך זה, וקשה לי שזה הזיכרונות שלה, אז יש ילדים שיותר מדברים על זה גם עם חברים, ויש ילדים שפחות, ויש ילדים שמדברים איתנו יותר על זה, ויש ילדים שפחות, ואנחנו נותנים להם ומאפשרים לכל אחד את המקום שלו כמו שהוא צריך.
את חושבת שהם מרגישים בושה חברתית, או...
אני מאוד מקווה שלא, כי אנחנו מדברים על זה באופן חופשי.
שואלים אותך פתאום שאלות, אמא, מה את מרגישה? מאוד, מה יש
כן,
לך?
כן, מאוד תלוי מי, אבל כן, יש חלק שממש שואלים, רוצים לדעת. ויש חלק שיודעים את מה שהם יודעים, וזה מספיק להם.
את יודעת למה אני בוכה עכשיו? כי אני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, והייתה מישהי בשכונה שהיה ברור שיש לה איזושהי התמודדות נפשית, וראיתי את הבעל שלה מטפל בה, כזאת אהבה, ומנטף לה את הלכי כל הזמן, והולך לעבודה וחוזר, ודעם, דברתי איתך לפני 40 שנה, אז מקסים היה כאילו, וזה, האהבה ביניהם הייתה לא פחות מקסימה, מאשר זוג נורמטיבי לחלוטין, שגר קומה מעל, כאילו זה לאו דווקא, זה בכלל לא. מה המסר הכי חזק שאתם רוצים להעביר ב...
לדבר על הדברים. לדאוג לאנשים, כאילו לדאוג, אם זה מתמודד הנפש לעצמו, או המשפחה שלו שתדאג, או הבעל, או האישה, שידאגו עליהם שלא ימחקו את הדבר הזה. שאין צורך להסתיר. זה לא בושה, לדעתי. זה לא בושה, שוב, זה כמו כל מחלה אחרת, כמו חולה כליות, חולה סרטן, חולה שחולה ב-OCD או בדיכאון או בחרדה, שכל הזמן כולם, כל המשפחה והחברים והקרובים רוצים שהוא יירפא. כולם רואה השם, אין הבדל בין אחד לשני.
לא שאלתי אותך על ההורים שלך. זה בסדר לשאול את זה?
אני חושבת שההורים שלי עשו שינוי מאוד מאוד גדול. זה דור אחר, ואני מאוד מעריכה אותם על השינוי.
גם במה דור... שאת מסבירה עכשיו?
כן, זה דור שלא דיברו על הדברים האלו. וממש מאפשרים לי את זה, ונותנים לי את המקום לזה.
מדמיינת את אמא שלך בקהל, רואה את המופע?
מדמיינת. מקווה שזה לא יחאיב יותר מדי. מקווה ש...
את שפעם אחת לקחתי את אמא שלי להרצאה שלי, פעם אחת היא השתתפה איתי על הבמה, בתור בעלת תשובה, כאילו סיפור תשובה, ופעם אחת היא ישבה בקהל, והיא חיבקה אותי בסוף המופע, והיא אמרה לי, אפרת כלה, את כל כך מקסימה, אבל את מחזירה אותם בתשובה, מה יהיה על העם שלנו? מה אמא תגיד לך?
שהיא אוהבת אותי, שהיא נמצאת שם תמיד בשבילי. ואגב, מה שאמרת מקודם, להחזיר את כולם בתשובה, זה לא שאני רוצה עכשיו שכולם יהיו עם מתמודדי נפש. זו לא המטרה שלי להביא את כולם מתמודדי נפש. אבל מי שמתמודד, שידע שזה בסדר, שיש את המקומות שנותנים את הגב המלא ואת התוקף וההכלה, וזה מאוד מאוד חשוב, הכי חשוב.
אני רוצה לבוא למופע הזה. ואני רוצה לראות אתכם משוחחים את הזוגיות הזאת על הבמה. וכשזה ייגמר אני רוצה לחבק אותך. תודה אסנת קידר.
תודה על המקום שנתתם. לא חשבתי בכלל על המקום הזה. תודה שיצאת ואפשרת.
באהבה גדולה. ומקדלי בה. תודה שהייתם איתנו. פסח בגד, יעלי איבר, אפרת ברזל. רוצו לחבק את הילדים שלכם. להתראות.